בחוכמת הקודש פרק ח' שנקרא שלום הדיות, ולמדנו אותו בערך בשני שליש ממנו. תורף העניין שראינו הוא שטבע ההכרה האנושית שכל דבר שאדם יודע זה גם גורם לו לאי ידיעה מסוימת, להטעיה, להסתר מסוים. זה תורף העיקרון הראשון. כלומר, כשאנחנו יודעים משהו, על פי הידוע לנו אנחנו שופטים ודנים את הבלתי ידוע, ופירושו של דבר שמשליחים מדבר אחד על הדבר השני, כאשר למעשה אנחנו גם כן בעצם מבינים שהרי אין דין דבר אחד כדינו של השני, אלא שאין לנו ברירה אחרת. זה טבע ההכרה שלה. ולכן יוצא ששני הצדדים למטבע הידיעה, יש הצד האחד שלמענו אנחנו מתאמצים לדעת, כן? כדי זה להכיר איזה דבר. אבל יש לו הצל, כמו שקורא לזה הרב, הצד השני של אותו המטבע, שעל ידי הידיעה אנחנו כאילו מסתירים משהו אחר, או מעוותים, טועים במשהו אחר. וקשה מאוד לצאת מן הבעייתיות הזאת. גם כשאנחנו מרחיבים את חוג ההכרה, אנחנו בעצם נשארים באותה הבעייתיות המהותית, שהיא בעיית ההכרה האנושית. בעיית ההכרה האנושית היא כזאת שכשאנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו על ידי כך טועים במשהו, ולפעמים מאוד, בדבר האחר שאנחנו לא יודעים אותו ממש. עכשיו, זהו המצב הכללי. ומכאן שגם טעות זה טבע ההכרה. טעות היא לא רק תאונה בלתי רצויה שאפשר היה למנוע אותה, לא, אלא טעות זה טבע ההכרה. במידה מסוימת, בבחינת מה שחז"ל אומרים, שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כלומר, שאנחנו מנסים לדעת ממבט ראשון משהו, אנחנו יודעים על פי משהו אחר. כשאנחנו תופסים שנכשלנו, שטעינו, אז אנחנו חוקרים את הדבר כבר לא רק על פי הידיעה הראשונה, אלא גם על פי הידיעה של הכישלון והטעות. ואז ייתכן שתצא לנו ידיעה שלישית שהיא יותר מדויקת, מכיוון שאנחנו עושים כבר מאמץ מכוון לתקן את הטעות שאנחנו מודעים לה. זו דרך פתלתלה של ההכרה האנושית. כן. עכשיו, זה כמובן נכון בכלל. כמה שהידיעה יותר מהותית, ככה גם הטעות יכולה להיות יותר מהותית, ככה הבעיה יותר גדולה ויותר חזקה, וצריך לדעת. ועוד יותר אם ההכרות הן מנוגדות. כלומר, אנחנו יודעים היטב איזשהו תחום מתחומי החיים, אבל רוצים לדון ממנו על תחום אחר של החיים, ואז אנחנו בכלל יכולים לאבד את המציאות לגמרי. ואיך בכל אופן יכולים להשיג איזשהו פתרון, איזושהי התקדמות מן הבעיה המהותית הזאת? אומר כדרב, אמנם רק באוצר השכל העליון, הזוהר הנשמתי ביסודו, מופיע אור המגרש את אלה הצללים עד כדי האפשרות ועד כדי מידת הקודש והטהרה של האדם,
שעל ידי זה מתרפאים המומים שכל הכרה מטילה בחברתה, ואין התאמה גמורה בתוכן ההכרות, כי אם למקור החוכמה תמים דעים לבדו ברוך. והדבקות האלוקית הפנימית שהיא יסוד כל הידיעות, היא מרפאה אותם המחצים והמכות, כן, מחץ מכתו ירפא, אשר הכינו בית מאהבנו. למה בית מאהבנו? מה? הוקנו. באמת, יכול להיות. הוקנו. אמנם, כן, זה בקובוץ, כיוון שזה בכתיב חסר. הוקנו. יכול להיות. אבל למה זה בית מאהבנו? מפני שזה בא לנו מתוך אהבת החוכמה והידע. כן? הטעויות האלה, הצללים האלה באים לנו לא מבורות סתם, אלא דווקא ממה שאנחנו כן יודעים משהו, אנחנו כן מכירים משהו, וזה נקרא בית מאהבה. הדבקות האלוקית הפנימית שהיא יסוד כל הידיעות, כלומר ההתאמה, איך אנחנו מטילים שלום בתוכנו, בתוך הכרתנו, בתוך עולמנו, אם אנחנו כל הזמן בעצם מודעים לכך שהטעות עורבת בכל דרך של ידיעה. ואז אנחנו יכולים מרוב תסכול כאילו לגרש לגמרי מעצמנו, כאילו להתנתק מכל סוג של ידע, זה דבר רע. אבל מה שאומר כאן הרב, יש סוג אחר של הכרה, נוסף, לא מנוגד אבל נוסף, שהוא יכול להשלים את ההכרות האחרות, וזוהי הדבקות האלוקית הפנימית, יסוד כל הידיעות. מפני שעל ידי הדבקות יכול אדם, אם זה התוצאה מכך, זו השראה, רוח הקודש, הנבואה, על ידי כך אדם יותר קרוב לידיעה הוודאית, הלא מטעה, הלא מטעה, לפחות יותר ודאית באותו עניין שבו האדם עוסק. ואז זה מרפא את כל המכות, את כל הפגעים האלה שההכרה בעצמה יוצרת. ומכאן אומר הרב כך, וכשם שההכרות מטילות צל אחת על חברתה וצריכות הן למטרת התאגדותן ההרמונית עזר ממקום עליון, מהמעיין שהצורות העיקריות מתהוות שם עוד בטרם שהן מתגלמות בחטיביות מיוחדה, כמו כן התוכנים המוסריים, התכנים היום נעים, הם הינם סותרים זה את זה. כל אחד בונה את עולמו בצורה רחבה, רדיקלית, שורשית, מהותית, ואינו חושש כלל לאותו הציור העולמי ואותן התביעות של התכנים המוסריים האחרים. ורק ממעיין העולמי העליון, ממקור צדיקו של עולם, ממקור ראש צדיק, משם הברכות שופעות, שהכלי המחזיק ברכה לכולן הוא השלום. התאחדותן של כל התביעות המוסריות המתכנסות בליבו של כל יצור, והכוללות את כל הקבוצות החברתיות והמחדות את כל העולם. וכל מה שתגדל ביותר הסתירה בין הכרה להכרה ובין מסכת מוסרית לחברתה, כך תגדל ההריגה לעומק השלום שלהם, וכך אינן מוכשרות להיות שוות למקוריותן העליונה ולשאוב אותם מי הישועה וצמאון גדול, כמים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק, ונקרא שמו פלא יועץ, אבי עד שר שלום. אומר הרב בחלק הזה שקראנו עכשיו ושלא למדנו אותו בפעם הקודמת, שמה שנכון לגבי התבונה, ההכרה התבונית, נכון גם לגבי ההכרה המוסרית, שזה לא אותו הדבר. ההכרה התבונית יש לה דרכים וחוקים משלה, והיא בעיקר עוסקת בשאלה של נכון או לא נכון. לעומת זאת, ההכרה המוסרית בעיקרה עוסקת בשאלה ראוי או בלתי ראוי. זו השאלה. לא מה נכון כעובדה, אלא גם אם קבענו שעובדה מסוימת היא נכונה, עדיין תישאר לנו השאלה המוסרית, האם ראוי לעובדה זו שקבענו את קיומה ואת ישותה, האם ראוי לה להתקיים או לא ראוי לה להתקיים, yeah. ומה ראוי לעשות כדי שעובדה כזאת או עובדות כאלה תתקיימנה או לא תתקיים. זאת אומרת, ישנה הכרה תבונית והיא חלה על רובד מסוים במציאות, כדי לקבוע מה קיים ומה לא קיים, מה נכון ולא נכון, כן? גם מבחינה לוגית וגם מבחינה ישותית, מבחינת הקיום. וישנה הכרה המוסרית. כן.
גם הכרה
המוסרית
אחת,
זה יצא לה
הכרה המוסרית
אחרת. בדיוק, זה מה שאני אומר. דווקא מפני שאנחנו עוסקים במוסר, אנחנו עוסקים במה ראוי, אנחנו הולכים, הוא אומר, אל הצורה הרחבה הרדיקלית, כי איזושהי נקודת צדק כאילו טובעת את כל השדה כולו. ואז בוודאי זה מיצר להכרה מוסרית אחרת. למשל, מבחינה מוסרית ראוי להציל אדם ממוות. מבחינה מוסרית ראוי לומר את האמת. מה עושים אם יש סתירה ביניהם? אם כדי להציל אדם ממוות צריך לשקר, או כדי לומר את האמת צריך לסכן אדם עד פיקוח נפש ועד בכלל, מה עושים? שתי ההכרות האלה שתי מוסריות. או ראוי להחיות אדם רעב, אבל גם ראוי לא לגנוב. באופן מוחלט אנחנו לא מסכימים על קצת לגנוב או קצת, מבחינה מוסרית הדבר הוא ברור, מהותי. גניבה זה דבר פסול. אבל מה עושים שיש אדם רעב מאוד ועל יד יש דוכן של לחמניות טריות, או לא טריות, זה לא כל כך חשוב, ואין כעת דרך אחרת? או שהוא יישאר רעב? אם אפשר לקנות עד רבה, אבל נניח שאי אפשר, הוא בעצמו הרי בעצמו, אין, הוא לא יכול לקנות, לא יכול. ואז נאמר הכרה מוסרית נוספת, אם אתה אומר אפשר להגיד, טוב שיבקר, אבל יש הכרה שלישית, אין ראוי הדבר לבזות אדם, זה לא ראוי לבזות. אבל שוב, כמובן גם לא ראוי לבנות. מה יעשה? יתבזה? כלומר, ברור לגמרי שבהכרות המוסריות אנחנו הרבה מאוד פעמים נכנסים לדילמות קשות, לסתירות. והבעיה כמובן שפשרה טכנית היא לא מוסרית, כן? אין כאן מוסר בפשרה הטכנית, סתם לגנוב אבל רק לחמניה אחת, כן? לשקר אבל מעט, כי מבחינה מוסרית שקר הוא שקר וגניבה היא גניבה ורצח הוא רצח, מוות הוא מוות, ככה זה. אז לדבר על פשרה זה בעצם להוריד את העניין המוסרי מן הפרק.
ואז נשאלות השאלות הקשורת. אז מה עושים? כי כל הכרה מוסרית, כלומר, הכרה של הראוי, הכרה של הצדק, היא הכרה מוחלטת. מוחלטת! וגם התכנים המוסריים סותרים זה את זה. כל אחד בונה את עולמו בצורה רחבה, רדיקלית, ואינו חושש כלל לאותו הציור העולמי ואותן התביעות של התכנים המוסריים האחרים. כי הוא אומר, מה אכפת לי? מה שצודק כל השאר יחרב. מה אכפת לי? צודק זה צודק. מה, אני אחיה בעולם לא צודק? לא יכול להיות דבר כזה. אז יחרב העולם. אם כבר, אז הוא לא ראוי להיות עולם כזה. עולם שאיננו צודק, הוא צודק, לא ראוי להיות. ורק ממעיין עולמי עליון, ממקור צדיקו של עולם, מקור ראש צדיק, משם הברכות שופעות, שהכלי המחזיק ברכה לכולם הוא השלום. כלומר, כאן אומר הרב, אפשר להשלים ההכרעה המוסרית, כי פה זאת הבעיה כמובן. כל עיקרון מוסרי בפני עצמו, קל לנו להזדהות איתו, מאוד. אנחנו רוצים להזדהות איתו. אבל ההכרעה המוסרית, כאשר יש סתירה, ויש הרבה מאוד סתירות, לפעמים קלות, לפעמים קשות. וגם הסתירות הקלות הן קלות מצד מה שנראה לנו בעינינו ערך המעשה, אבל אם אנחנו נחפור הלאה והלאה והלאה והלאה, זה יהיה מהותי בשורשי גם כן. כי ויתור קטן, אז הוא קטן רק עכשיו באופן מעשי, אבל בעצם זה ויתור על הרבה מאוד דברים. אז ההכרעה המוסרית היא לא יכולה לבוא מאותו המישור עצמו, היא חייבת לבוא ממישור יותר גבוה, ממקום יותר גבוה, שמשם הדברים נראים אחר. וכאן, כמו בעניין של הדבקות הפנימית לגבי הסתירות התבוניות, אותו הביטחון, הוודאות של האדם בדרכו, בדרך המחקר והידיעה וההכרה שלו, התבונית, שלמרות הטעויות, הוא יוכל גם לתקן אותן, והוא יוכל לחוש בהרבה דרכים שונות, ולקבל סיוע מן השמיים כדי להכיר הכרות יותר נכונות, גם מבחינה תבונית, כך גם מבחינה נוספת. ההכרעה באה ממקום גבוה. הברכה, כי זו ברכה גדולה. אם לא, הסתירה היא סתירה. כן, סתירה זה לעומת בניין. סתירה זה הוא חורבן. אז הברכה באה ממקום גבוה. מראש צדיק. וזה לא בכדי, כמובן, שהרב משתמש כאן בכינוי הזה, שלפעמים יש בדברי חז"ל, לקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם. כי העולם לא רק נברא, הוא גם נברא בצדק. על כל הרב גוניות שיש בו. על כל הבעייתיות שיש בו. ואנחנו הולכים ומתקנים את העולם. מתקנים אותו בהתאם להנחיה ולהכרעה התבונית והמוסרית שאנחנו מקבלים ממרום. הברכות שופעות שהכלי המחזיק ברכה לכולם הוא השלום. מה זה? התאחדותן של כל התביעות המוסריות המתכנסות בליבו של כל יצור, הכוללות את כל הקבוצות החברותיות והמאחדות את כל העולמים. מידת ההכרעה יוצרת את השלום. זאת אומרת, עוד מידה אחת מוסרית. השלום זה מידה מוסרית.
לא פשוטה. לא פשוטה. זה נדמה לנו שזה פשוט, אבל זה לא פשוט. דווקא לאנשים המוסביים קשה מאוד לעשות שם, מכיוון שהם אומרים מה זה? מלא עבלות, מלא יתרו, דברים בלתי ראויים. קשה לאנשים המוסביים לדבוק בשלום. אלמלא ההנחיה הזאת העליונה, שגם השלום הוא מידה מוסרית, אז אנשי המוסר היו מחריבים את העולם, כמו שעשו לפעמים. המהפכנים הגדולים של המהפכות הם היו אנשים מוסרים. הם לחמו למען מוסר, לא תמיד הם בעצמם היו אנשים מוסרים, אבל הם לחמו למען עקרונות מוסריים של צדק ושל עוול משווע הרבה פעמים, ממש עוול משווע. והעמידה הייתה יחרב העולם, אנחנו נהפוך את כל העולם כולו. וסוג של התקדמות על ידי השלום, זה לא היה מקובל. כי שלום נתפס כפשרה. וכאן צריך לומר, כל עוד מדובר בפשרה, זה באמת בדרך כלל עניין טכני. כשמדובר בשלום, מדובר על מאמץ להגיע לאותה רמה ששם אפשר גם להשלים. זה לא דבר פשוט, לא דבר פשוט. וחזר בעניינים מסוימים, במיוחד בדיני ממונות, העדיפו באמת את הפשרה על הדין החותך, כי מן הראוי לאנשים שלא ירים, לא ירים, ושהמיצוע גדול יותר מן הדין, במיוחד בענייני ממונות, ויכוחים, סכסוכים. כן, לא, בדרך כלל לא אמרו את זה בעניינים פליליים. זאת פשרה, הוא רצח, טוב, אז זאת פשרה עם הרוצח. זה לא, לא שמענו על פשרות כאלה. אבל בעניינים של ויכוח בין אנשים, ויכוח, זה אומר שלי, זה אומר שלי, טוב. מוטב שהם לבד יחליטו לפי מה שהם מרגישים. זו הפשרה. להציל להם את זה. אבל פשרה זו רמה אחת, היא קשורה לעניין הזה של השלום. אבל השלום הוא מידה מוסרית בפני עצמה. מידה מוסרית בפני עצמה. וצריך לחתור על השלום. כן. זה מה שאומר כאן הרב. ככה אינן מוכשרות להיות שוות למקוריותן העליונה ולשאוב אותם מהישועה בצמאונות. ישועתה של כל מידה מוסרית היא מקורה העליון של אותה מידה. כאשר כל מה שראוי הוא בעצם מתכנס לשורש של הראוי העליון, שממנו בא הכל. כל הדברים הראויים הסופיים, ועל ידי שהם סופיים הם במוחלטותם המוסרית, כאילו מבטלים את כל שאר הדברים הסופיים, וכאן נוצרת ההתנגשות, הסתירה. כל הדברים הסופיים האלה בעצם צריכים להגיע למקורם האינסופי, להתכלל בו, במקורם העליון. זה עניינו של השלום. השלום, כן? הרי איך אנחנו רואים? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. איך במרומים יעשה שלום? ודאי, למה? כי אין אותה סתירה. הדבר לא מייצר לשני, בגלל שמדובר על מציאות אינסופית. מציאות אינסופית. ובמציאות אינסופית,
רואים הדברים איך האחד הוא גם חלק של השני, של, של השני, ולא להפך.
אבל כמובן, שוב, במציאות הסופית, הארצית, א', יש דין, שזאת הכרעה מאוד חשובה, והדין הוא מביא לשלום, צריך לזכור. דין תורה בעיקרון נועד להביא לשלום, נועד להכריע בין הצדדים השונים, בין העקרונות השונים, בין הרגשות השונות. א', יש עניין של דין, ב', מעבר לדין יש עניין של קבלת הדין, השלמה. האדם שמכיר את ריבונו משלים, מקבל עול מלכות שמיים, ואומר, מכיוון שאני מקבל את התורה בכללותה, אז גם שאני חשתי לא בנוח ואני חשתי נפגע, אבל התברר הדבר, התברר הדבר, אין ענייני אלא התורה, אין ענייני אלא השלום באמת. שהדבר יהיה שלם, שהמציאות יהיה שלמה. אם זה קובע שאני צריך לוותר, אז אני צריך לוותר, אז זה לא ויתור, כי זו האמת. הגמרא אומרת על אדם אחד שיצא מן הדין הפסיד ושמח מאוד. אמרו לו, מה, מילא, זה שניתח שמח, אבל מה אתה שמח? הוא אומר, מה זאת אומרת? נכון, אני הרגשתי שהחפץ הזה היה שלי, אבל עכשיו שהתברר שלא, ברוך השם, שאינני גזלן. וכי אני רוצה להיות גזלן? וכי אני רוצה להיות פושע? לא. כל עוד אינני יודע, אני רשאי לחשוב שזה שלי. כן, על פי מיטב שיקולי, מיטב שיקול הדעת שלי. אבל עכשיו שיתברר לי שככה התורה לא אומרת, זה לא שלי. עד רבה. זה כמו שנניח, אני בישי החדת, דרכתי על רגל של השני. אז הוא אומר לי, סליחה, אדוני, תרד לי מהרגל. אז אני אתחיל להתמרמר על זה. להפך, אני מאוד מודה לו שהוא העיר לי על כך. למה לי להיות? למה לי להיות רשע? למה שאני אכאיב לו? אם יתברר שזוהי האמת, שאני, נכון, לא התכוונתי לרע והלכתי בדרכי, אבל עובדה שלה שדרכתי לו על הרגל, אז אני רוצה להמשיך ולדרוש רק מפני שדרכתי? הרי זה הבילות. כלומר, אדם שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא לא רק משלים בחריקת שיניים ובעצם בליבו תינה על כך שלא, משהו פה לא בסדר, הדיינים לא בסדר, הפסוקים לא בסדר, מישהו לא בסדר, בכל אופן הקדוש ברוך הוא סידר אותו שהוא צודק. זה לא נקרא לקבל עול מלכות שמיים ממש. קבלת עול מלכות שמיים זו הסמיכות הדת, האימון המלא, המלא. ועד רבה, אפילו שנפסק נגדו כאילו, בעצם הוא אומר זה בעדו, כי ברוך השם יתברר מה צריך להיות. מה שלא שלי הרי גזל בידי, וכי אני רוצה להיות גזלן. מה שעשיתי לא כדין, הרי זה דבר נורא, ואני רוצה להיות, כל כוונתי להיות אדם טוב, אדם ראוי. זהו העניין של השם. זה דבר גדול מאוד. החברה יכולה להכריח את האדם לקבל את המשפט בעדי, ודאי, בכפייה. אבל באמת הוא יקבל את זה בחריקת שיניים. הוא באמת יאמר, אני אשנה את החוקים, אני אכתוב מכתבים לסנאטור שלי, לקונגרסמן שלי, לזה שהוא ישנה, זה לא בסדר, זה עוול. קודם כל יכול להיות באמת שזה עוול, כיוון שזה משפטי אדם, יכול להיות שזה עוול, יכול להיות גם. אבל ואף על פי שאדם אין לו ברירה, אומר, מה, אני אסתבך עם משטרה? לא רוצה להסתבך עם משטרה, לא רוצה להרע לי. אבל אני לא משלים עם זה. אין שלום כאן. אדם מאמין, אדם שיודע את העליונות של התורה, יודע שכל חוכמה, כל סוג של שיקול דעת, בעצם הכל תלוי ומותנה באותה ההשראה שבאה בתורה ובדיני התורה ובהנחיותיה ועצותיה של תורה. גם אם הוא מפסיד, גם אם הוא מפסיד בדין, מפסיד חפץ, אבל הוא בליבו משלים עם זה לגמרי. מה זה נקרא בטוח?
לא, אם הוא יודע,
אם הוא יודע שהדיינים קיבלו שוחד, אז מה?
אלא שהוא בדין תורה לא יכול להוציא את הממון, אבל הוא יודע שהוא לא יודע, לא יודע, הוא יודע שהוא,
אז מה? אם הוא חושב כן, שיש גם כאן הכרעה, אז הוא אומר נכון, בשביל קיום התורה אני בסדר, הפעם אני מוותר, אין ברירה, נכון, הפעם אני מוותר. אבל בעיקרון של דבר אני רואה שיש ויכוח, כל אחד טען את טענותיו כראוי, הכל, ופסקו מה שפסקו וזהו, כן, ונגמר הדין, והוא חייב לוותר על מה שהוא חשב שזה שלו. אבל התברר שזה לא שלו. התברר שזה לא שלו. הרי למעשה, גם אם נגיד לאדם סתם, לאדם נורמלי, אדם ראוי, שבפעולה מסוימת הוא יהיה ספק גדלן, גם כזה הוא לא רוצה. גם זה לא טוב. שוב, אם הוא משוכנע שהייתה פה רמייה גמורה, טוב, אז בוודאי שבליבו נותר איזה דבר. אבל בכל אופן הוא משלים עם הקיים. איך שלא יהיה, אנחנו מדברים על ערך השלום כערך מוסרי בפני עצמו. מוסרי בפני עצמו. זה לא רק עניין טכני של הסדרת המציאות, אפילו על ידי גרימת עוול, ובלבד שיהיה שקט, זה עניין של הכפייה החברתית הרגילה, על ידי משטרה, על ידי בתי סוהר, זה דבר, זה עניין אחר. כאן מדובר על ערך מוסרי של שלום, שהוא נובע ממקור עליון, שלאמיתו של דבר כל הדברים הם משלימים זה, כל המידות, כל העקרונות המוסריים משלימים זה. וזה מה שאומר כאן הרב, כל מה שתגדל ביותר הסתירה בין הכרה להכרה ובין מסכת מוסרית לחברתה, כלומר ככל שאנחנו נהיה יותר ויותר מודעים למגבלותיו של האדם להושיע את עצמו בידי עצמו, כך תגדל העריגה לעומק השלום שלהם, וכך אינן מוכשרות להיות שוות למקוריותן העליונה. ככל שאדם יותר מודע למגבלותיו, כך הוא יותר ויותר אורג ורוצה להתגבר על המגבלות האלה. וכך יש יותר ויותר סיכוי שהוא יבין את המקור העליון בדרך להתגברות על הסתירות האלה. ולשאוב אותם, אותם מי הישועה בצמאון מת. כמים קרים על נפש היפה, שמועה טובה מארץ מרחק. אם אדם הוא נבוך, לא יודע, וטועה בדרך, פתאום מגיעה אליו שמועה מארץ רחוקה, שמועה טובה. ומה, אין לך מה לדעות, הנה המטרה, הנה הדרך, אפילו שאתה ארץ רחוקה, כי
כמים קרים עומדים. מתרענן. יש לו כבר כוח ללכת. יש לו כוח להתקדם. יש לו כוח לדעת יותר, ויש לו כוח לברר יותר מבחינה מסוימת. ומי זה אותה שבועה הטובה? אותם מי הישועה, זה המשיח, שבא כדי באמת להביא את השלום על הארץ. ונקרא שמו פלא יועץ, העצה שהיא בעצמה פלא, כי היא מופלאה, היא חריגה, פלא בלשון חריג, כן? המופלא שבסנהדרין הוא החריג מכולם, הוא הזקן שבהם, החכם שבהם. אז פלא יועץ, העצה שהיא באה ממקור הפלא, היא לא רגילה, היא לא באה מאותו המישור של שיקול הדעת האנושי הרגיל. פלא יועץ, אבי עד, לא לזמן אלא לעדי עד, זה שמביא איתו, מוליד את הנצח שבקיום, שבחיים. כן? אנחנו מודעים מאוד לזמניות החולפת, מליאת הסתירות בהם, והוא אבי עד. עד שזה מושג, מושג של נצח. כן? לעד. הוא שר שמביא את השלום עם הנצח ועם העצה המופלאה. כן. כן, כמו שדוד הצליח לחבר את כל השבטים ולחבר את כל השבטים בירושלים, למצוא את מעמד הקבע למקדש. מה? וממנו מדוד בא שלמה, שהוא השלום והוא החוכמה וגם המשפט. מדוד, שדוד זה כנראה באמת מלשון הרי ראות וידידות, כמו דוד, דודים, יניקה הדדית, זה דוד, בא ממנו השלום של שלמה. וכל עניין המלכות הוא באמת המסגרת האחת הכוללת את כל הרב גוניות שיש, כל הסוגי האנשים והמצבים והחוקים, כל הדברים. טוב.